היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואנחנו בכמוסה. הפודקאסט מבית כלכליסט, שבו אנחנו מביאים לכם את האנשים והרעיונות הכי מעניינים שיש.
טוב, אולי אני אתחיל לספר לכם איזה סיפור אישי קטן. לפני 5 שנים בערך, רציתי להציע ניסויים לחברה שלי. לקחתי אותה כזאת למסעדה מפונפנת, שלפתי את הטבעת, ולשמחתי גם הסכימה. אז אחרי כמה ימים שאלתי אותה, תגידי, כמה הפתיע אותך הצעת הניסויים שלי? ואז היא אמרה, לא כל כך. שאלתי אותה למה, אז היא אמרה, שמע, בשבועיים לפני הצעת ניסויים, היו לי בנרים של טבעות הרוסים על כל הטאבלט שלך.
ככה הבינה המלאכותית עושה לרועי ששון את ההפתעה, וזה קצת מצחיק, כי הוא בעצמו כותב אלגוריתמים כאלה של בינה מלאכותית.
שמי רועי ששון, אני מרצה לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, במרכז הבינתחומי, והיום אני גם דאטה סיינטיסט בכיר בחברת גוגל.
אז מה בעצם עושה דאטה סיינטיסט, או בעברית מדען מידע?
אז בוא נניח, היית עובד בספוטיפיי, והיה לך את כל המידע שיש, חברת הסטרימינג של המוזיקה, והיה לך את כל המידע שיש להם. מה היית עושה איתו?
הייתי יודע מה אנשים אוהבים לשמוע?
יופי, אז נניח אני יודע שאתה אוהב לשמוע שירים של ריאנה. אז זה יכול לומר לי עליך הרבה מאוד דברים, זה יכול לומר אולי שאתה אוהב מוזיקה בסגנון של ריאנה, יכול להיות שאתה אוהב מוזיקה שהיא יחסית פופ, או מוזיקה שהיא חדשה, וזה יכול לומר לי שגם אתה אוהב מוזיקה אמריקאית. אז איך אני בעצם לוקח את כל המידע הזה, ועכשיו מגיע אליי בן אדם חדש שאני רוצה, אני לא יודע עליו כלום, אני יודע אולי שהוא שמר רק שיר אחד של ריאנה, ואני מייצר לו פלייליסט של שירים שאמור להשאיר אותו עכשיו שעתיים וליהנות בסבבה שלו עם המוזיקה ומהרשימה שהכנתי לו.
אוקיי, אז זה בגדול מה שעושה מדען מידע. איך זה קשור למה שקרה בהצעת הניסויים שלך?
אז בעצם בוא תחשוב על הפעולה שעשיתי. אני עשיתי חיפוש של טבעות הרוסים, והסתובבתי אולי בכמה אתרי אינטרנט של תכשיטנים, ואולי היו לי עוד כמה חיפושים, או שאולי עשיתי לייק בפייסבוק לכמה מקומות שעשויים להיות רלוונטיים. ועכשיו אני בעצם, יש מידע עליי לגבי המקומות שביקרתי בהם והדברים שעשיתי. ועכשיו נשאלת השאלה, איך אני מוצא, כמה הדבר הזה דומה לסיטואציות קודמות של אנשים שיודעים שהם אחרי זה הלכו וקנו, נניח אונליין, הלכו ורכשו טבעות הרוסים. אז מודל שבעצם שמצליח לאפיין את הדמיון הזה ולעשות בריל טיים, זאת אומרת בזמן אמת את ההתאמה הזאת לבן אדם שחיפש ומה עכשיו זה אומר עליו, וגם באופן אוטומטי לעשות מכרז שמציע לשים פרסומת לטבעות הרוסים, אז כל הדבר הזה, בעצם זה רובוטים שעושים את האפיון ואת המסחר הזה על התשומת לב שלי כשאני גולש באינטרנט.
רובוטים, כלומר תוכנות, לא רובוטים.
יש הרבה סוגים של רובוטים בעולם.
זה המקום לציין שהדעות שרואים משמיע בפרק הזה הן דעותיו האישיות ולא מייצגות את המעסיק שלו.
כשרועי ששון אומר שיש הרבה רובוטים בעולם, הוא מדבר גם על סופיה, רובוטית אנושית, שעוצבה בהשראת אודרי הפבורן. לטענת המפתחים שלה, היא מסוגלת לנהל בעצמה שיחות אינטליגנטיות עם אנשים, והיא סלבריטי פופולרית שמרבה להתראיין בתוכניות הרוח. פה למשל, היא משוחחת עם ג'ימי פאלון בטונייט שואו.
היי, סופיה.
הלו, ג'ימי.
Do you know where you are?
Of course. I'm in New York City, and I'm on my favorite show, The Tonight Show.
סופיה כל כך פופולרית שהיא אפילו קיבלה אזרחות ומעמד בערב הסעודית, שמקנים לה תיאורטית יותר זכויות מלרוב הנשים בערב הסעודית. וכל זה מגניב. אבל מצד שני, יש טענות שסופיה היא פייק והשיחות שלה מתוסרטות. אבל סוג כלשהו של סופיה יהיה פה בעתיד הלא רחוק, והשאלה היא איך למכונות שעשויות מסיליקון, זכוכית ומתכת, אמורה להיות יכולת לחשוב כמו בן אדם.
ועוד קודם לכן, להמליץ לנו על נתיב נסיעה, על דייט, לשתול לנו פרסומת מותאמת אישית בדיוק ברגע הנכון. מה זה בעצם בינה מלאכותית?
אם הייתי צריך לסכם במילה אחת, מה זה בינה מלאכותית, מה זה machine learning, זה דמיון. דמיון בעצם היכולת שלנו לקחת סיטואציות מן העבר, ולהשתמש בהם כדי להבין כמה סיטואציות חדשות שאנחנו נמצאים מולן, הן דומות למה שראינו בעבר.
מה למשל?
אז בוא ניקח נניח את העולם הזה של vision recognition, של זיהוי תמונה. נניח יש לי תמונות של דונלד טראמפ, ויש לי תמונות של טירס. אז ראיתי הרבה מאוד תמונות בעבר, ועכשיו אני רוצה, מציגים בפני תמונה חדשה, ואני צריך להחליט האם התמונה הזאת זה יותר דומה לדונלד טראמפ שראיתי בעבר, או זה יותר דומה לטירס. למה הכוונה? שניהם צהובים, נכון? שניהם יש תכונות, יש להם גם הגלגלות מסוימת. ועכשיו אני בסיטואציה חדשה צריך להבין למה התמונה החדשה שמציגים לי יותר דומה ממה שראיתי. אם אתה מסוגל לקחת את התמונה, לאפיין אותה, לפרק אותה לגורמים, להבין מה זה דמיון, ובאמצעות הדבר הזה לתת תחזיות בסיטואציות חדשות, פיצחת את כל העולם הזה שנקרא בינה מלאכותית.
זה קורה כבר או שזה משהו עתידי?
זה קורה פחות או יותר כבר היום, כמעט בכל דומיין של החיים שלנו. אז אם נחזור לדוגמה של הסיפור האישי שנתתי קודם, אז תחשבו על גוגל. אנחנו יודעים בעצם שאם בן אדם עשה חיפוש על טבעות אירוסין, הוא דומה לסיטואציות קודמות של אנשים שחיפשו טבעות אירוסין. ואנחנו יודעים מה קורה במצב הזה, נכון? מישהו מתחתן. אז זאת דוגמה אחת. אם אתם חושבים נניח על Waze Carpool, אז יש לי בעצם בן אדם שרוצה טרמפ, ויש בן אדם שמוכן להסיע בטרמפ. אני יכול לחפש דמיון ביניהם על בסיס לדוגמה המסלולים שהם נוסעים ביניהם, אולי המקומות עבודה שלהם, אם הם רוצים לחלוק את זה. או אולי אם תסתכלו על סיטואציות של אתרי היכרויות, אז נניח אני רוצה לחפש בן או בת זוג. אז אני אומר, מספר בעצם ל-E-Harmony או ל-OK Cupid, אני מספר את כל התחביבים שלי, אני עונה על איזה 50 שאלות, ובעצם האלגוריתם שלהם מנסה למצוא לי אנשים שהם דומים אליי. מה זה אומר דומה? אולי שיש להם אותם תחביבים, אולי שיש להם אותם העדפות של סרטים וכדומה.
כל הדברים האלה מתבצעים על ידי אנשים. כלומר, בסופו של דבר יושב מישהו, כותב קוד, מארגן את האלגוריתם הזה שאמור למצוא את הדמיון ולהשליך אותו על העתיד.
אוקיי, מעולה. אז בעצם אני חושב שאחד מהסיבות שהעולם הזה של בינה מלאכותית, למידת מכונה, הוא כזה ארטילאי וקצת מפחיד, כי לא ברור מה קורה מאחורי הקלעים כאן. אז קודם כל, זה באמת לא הסיפור הזה שרובוט יושב ומלמד את עצמו. יש פה הרבה מאוד עבודה של בני אנוש, וכנראה גם בזמן, בעתיד הנראה לעין, זה יכלול הרבה מאוד עבודה של בני אנוש.
כלומר, זה אנשים רגילים, אתה ואני, יושבים, עובדים מול מחשב, זה לא מחשב שמשתלט על העולם.
בסוף הם השתלטו כנראה, אבל זה ייקח כנראה קצת זמן. אז יש לך קודם כל את השלב הזה של אנשים שצריכים לתייג את התמונות, נכון? אז לומר, זה דונלד טראמפ, זה טירס, זה דונלד טראמפ, זה טירס, זה לא דונלד טראמפ ולא טירס. האנשים, זה אנשים שמתייגים את זה, ובסופו של דבר, אז לוקחים למודל סטטיסטי, שעל בסיס התיוגים האלה שרק בני אנוש יכולים לעשות, אז המודל הסטטיסטי לומד בעצם לזהות מהם הפרמטרים, ומהם המשתנים שמאפיינים דונלד טראמפ וטירס.
זה נשמע אחת העבודות הכי פחות זוהרות בעולם ההייטק, להיות זה שצריך למיין בין תמונות של דונלד טראמפ וטירסים.
אז בדרך כלל עושים את זה בכל מיני כאלה הבים של אנשים שמשלמים להם מעט כסף כדי לעשות את התיוגים האלה, וזאת לא עבודה שהיא כל כך כיפית, אבל אחרי זה גם, אחרי שאתה עשית את העמידה של המודל, אז אחת העבודות הכן מעניינות, שזה ממש עושים בני אנוש שיושבים במשרדים מפונפנים, הם הולכים אחרי זה ומסתכלים איפה הטעויות של המודל קרו. ומנסים להבין את התבניות האלה של איפה המודל עובד יותר טוב ואיפה הוא עובד פחות טוב. אז יכול להיות שהוא יקלע ב-95% מהמקרים, שבמקרים מסוימים זה מעולה. אבל נניח בתחום הרפואי זה לא מספיק טוב. ואז בעצם צריך כאן הרבה התערבות של בני אנוש, גם כדי שהם יעשו את המשקול הזה. מתי טעות היא מבחינתי קריטית ואני לא מוכן לעשות אותה. לדוגמה, אני לא מוכן לזיהוי של איידס, שאני ב-5% מהמקרים שאני אגיד שאין לך איידס, אז באמת בסופו של דבר יש לך איידס. נכון? אז בעצם פה הולכים למקרים של אני לא מוכן לתת טעות בזה שאני אגיד אין. אין לך את המחלה הזאת, קוראים לזה false negative. עכשיו בעצם המשקול הזה, כל הנושא הזה של המשקול, זה משהו שכרגע רק לבני אנוש יש את היכולת הזאת להבין מהי סיטואציה שהיא הרבה יותר כבדת משקל טעות לכיוון הזה או לטעות ההיא. אבל ללא ספק יש באמת הרבה מאוד עבודה של בני אנוש, ואחת הסיבות אגב, יש שתי סיבות מרכזיות למה היום יש כל כך מחסור באנשים שמבינים ב Data Analysis, Machine Learning ו-Artificial Intelligence, שהם שלושת התחומים שמאפיינים את התחום הזה, ואחת הסיבות זה שזאת עבודה די מגילה, to be honest. זאת אומרת, אם אני הייתי נכנס לכיתה לפני 10 שנים ומנסה ללמד אנשים אקונומטריקה, שזה הדבר הכי קרוב של כלכלנים ל-Machine Learning, הכיתה הייתה חצי ריקה, או במיינד שלהם, זאת אומרת, רוב הסטודנטים גם היו מנמנמים. עכשיו, לעומת זאת, לפני חודש, התחלתי קורס חדש באוניברסיטת תל אביב, וזה היה פשוט כיף לראות שאני נכנס לכיתה, ויש כיתה מלאה ב-100 אנשים שפשוט עומדים עם לפטופים פתוחים, ורק מחכים ללמוד איך לעשות את העבודה, שלפני 10 שנים אף אחד לא רצה לעשות אותה. אז זאת עבודה שהיא מאוד מאוד קשה, היא מאוד labor intensive, לפחות בשלב הזה. אגב, זה משהו שבסופו של דבר התעשייה הזאת תתגבר עליו. אחד מהדברים זה העניין של צריך לשנע הרבה מאוד דאטה ממקום א' למקום ב'. הדברים האלה הולכים להיפטר בסופו של דבר. הדומיין הזה של כל התעשייה הזאת אפשר לחלק אותו לשלושה חלקים. יש לך את התעשייה של מה שנקרא Data Analysis, שזה בסך הכל להוציא תובנות מדאטה, לסדר את הנתונים, לעבד אותם בצורה שהיא סבירה כדי שיהיה אפשר לקבל החלטות. זה 70% מהתעשייה היום. 70% מהאנשים שעוסקים בתעשיית הדאטה, אוקיי, שזה הבאז היום הכי משמעותי, עוסקים בניתוח נתונים. הם מעבירים דאטה, משנעים אותו, מנקים אותו, עבודה...
תירס אותם?
אז האמת היא שהתירס או טראמפ זה שייך לדומיין שהוא טיפה אחר, עוד רגע אני אסביר איפה זה שונה. אבל 70% באמת מהאנשים, מה שהם עושים זה הם לוקחים נתונים גולמיים, מנתחים אותם, מנקים אותם, ומנסים לתת תובנות שמתקשרים כמו שאת ואני מתקשרים עכשיו. זה 70% מהתעשייה, עבודה מאוד מלוכלכת, הרבה מאוד אנשים לא רצו לעשות את זה לפני 10 שנים, עד שהם גילו את המשכורות בתחום הזה. זה רק 1% מהבאז אבל בתעשייה. מה שאת מדברת עליו, על היכולת לזהות, האם זה תירס או טראמפ, זה דומיין שנקרא Machine Learning. זה בעצם, לוקחים מודלים סטטיסטיים, מזינים להם הרבה מאוד נתונים, ולומדים לזהות מה מאפיין דונלד טראמפ, מה זה אומר עניבה, מה זה אומר שיער בלונדיני, מה זה אומר אור בצבע מסוים. ולעומת זאת, מה זה אומר תירס, מה זה אומר חרצני, מה זה אומר אלים של תירס, והבסיס זה לנסות לתת תחזיות על בסיס, לתמונות חדשות שמוצגות. אז הדומיין הזה, זה נקרא Machine Learning, וכאן זה כבר מבוסס יותר על סטטיסטיקה. זה משהו כמו 50% מהבאז ו-25% מהתעשייה. הדומיין שמהווה 50% מכל הבאז וכל ההיסטריה סביב הנושא הזה של בינה מלאכותית, זה מה שנקרא Artificial Intelligence. אם אתם מדמיינים את הטרמינטור, נכון? את
Hasta la vista, baby.
את המחסל הזה, את ארנולד שוורצנגר, זה מה שכולם מדברים עליו. כמה אנשים באמת ביום יום שלהם מייצרים טרמינטורס, אז זה ממש שבריר מהתעשייה. כמה אנשים, כמה אחוז מהתעשייה מייצרים איזשהו רובוט שמסוגל לשחק שחמט, אז זה כבר דומיין שהוא כבר יותר סביר, אז זה בערך 5% מהתעשייה. אז יש דיסוננס מאוד גדול, שימו לב, ככל שהעבודה יותר פשוטה, אז יש עליה פחות באז, Data Analysis, המון, המון אנשים עושים את זה, אבל כמעט אף אחד לא מדבר על זה, Artificial Intelligence, שזה הכי מתוחכם, כולם מדברים על זה, אבל כמעט אף אחד לא באמת עושה את זה.
אבל מישהו עושה את זה.
נכון.
כלומר, יש אנשים שעושים את זה.
יש אחוז קטן של אנשים שעושים את זה, היכולות של מה שהם מפתחים הם הרבה פחות ממה שמפחיד אותך שיהרוג את כולנו, אבל כנראה שהניצנים של זה קיימים איפשהו.
דיברת על כל מיני דוגמאות שבעצם קצת נתקלנו בהם בחיים שלנו כבר. כלומר, אתרי היכרויות לוקחים דפוסים של איזה אנשים מתאימים אחד לשני ומציעים לנו מישהו לצאת איתו לדייט. או שאתרים יודעים למיין תמונות ולהגיד מה זה בן אדם, מה זה נשיא ארצות הברית ומה זה תירס. או תוכנת ניווט שמציעה לנו לאן לנסוע הכי מהר. אז זה דברים שקיימים ואנחנו משתמשים בהם אפילו, אבל לאן זה הולך? כלומר, אתה אומר ש... כל העסק הולך להיות יותר קל, לעבוד יותר מהר, מה הלאה?
אוקיי, אז קודם כל אני אתחיל אולי באיזשהו מסר של הרגעה, ואז אני אתחיל להדאיג אתכם. אז קודם כל יש איזה מין היסטריה כזאת סביב העולם הזה של בינה מלאכותית. איך פיטר טיל אמר לו מזמן, בגדול חושבים שבינה מלאכותית קודם תיקח את העבודה שלנו, ואז היא תהרוג את כולנו. עכשיו יכול להיות שזה יקרה אגב, אני מהאנשים שדווקא יותר מאמינים שמתישהו זה יכול, הסיטואציה הזאת יכולה לקרות, אבל השאלה היא קודם כל כמה מהר זה יקרה. אלה מקומות עבודה היא תחליף, ולמען האמת, רובוטים מחליפים בני אנוש בעבודה שלהם כבר לא מעט זמן, עוד מאז המהפכה התעשייתית. אז יש מקצועות כמו מורה או גננת או עיתונאית, שאני לא רואה אותם לדוגמה מוחלפים בשנים הקרובות. מצד שני, אני כן חושב שהיום כל בן אדם צריך לראות את עצמו כמו איש הייטק. פעם היו צוחקים על אנשי הייטק שהם עד גיל 40 עושים הרבה מאוד כסף כל חודש, ואז בגיל 40 הופכים להיות לא רלוונטיים ומפוטרים. אז מהבחינה הזאת תעשיית הייטק דווקא כן למדה והתפקחה, והיום חלק ניכר ממה שאנשים עושים בתעשייה הזאת, הם פשוט מבינים שהם צריכים כל הזמן ללמוד. מקצועות כמו כלכלנים, רואי חשבון, הם פחות התפתחו מהבחינה הטכנולוגית הזאת, וככל שיכנסו אוטומציות יותר לתחום הזה, הם יצטרכו להתפתח יחד עם האוטומציות האלה. אז לצורך העניין, תחשוב על כלכלן בתור איזה מישהו שהוא מבין את התיאוריה, שיש לו את היכולות ההבנתיות של המידול של הסביבה שהוא חי בה, ועכשיו בעצם יש לו איזה מין כוחות על כאלה חישובים שמאפשרים לו לקבל החלטות או של מסחר או של הבנה של הסביבה, לפחות המיקרו הכלכלית שמאפשרות לו לקבל החלטות שהן יותר רציונליות. אז אם אני חושב נניח על המקצוע של הכלכלן, הוא יוכל בעצם, יהיו לו סוג של כוחות על, מי שידע להשתמש בטכנולוגיות האלה, על מנת לעשות את העבודה שלו בצורה יותר טובה. אבל כנראה יצטרכו פחות כלכלנים שיודעים אקסל.
ומי שלא?
הוא יאבד את מקום עבודתו.
יש לא יותר מדי כלכלנים בסופו של דבר, כלומר אנשים שעובדים ככלכלנים, ומה לגבי מקצועות אחרים? כלומר, אוקיי, לא מורה או גננת, אבל יש משהו שהופך את האלגוריתמים האלה למסוכנים יותר לאנשים בעבודות?
אז בוא נחשב על הדוגמה הכי פשוטה, נהגים. נכון? זאת אומרת, נהיגה היום זה משהו שהוא נעשה על ידי או נהגי מוניות או נהגי אוטובוסים או נהגי מסעיות. יש היום צ'אנק מאוד גדול של טכנולוגיה שכבר כמעט בשל ברמה האופרטיבית להחליף נהגי מוניות ונהגי מסע כבד, אבל כמובן, הזכרנו את זה גם קודם, הסיכון של הטעויות שהמכונה תעשה שיכולות להיות הרות גורל, בגללם אנחנו היום בעצם עדיין לא מכניסים את זה לפרודקשן, מה שנקרא, כמו שקוראים לזה, בתעשייה של הייטק. אז הדברים האלה בסופו של דבר יקרו, זה יכול לקחת עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, אבל הטכנולוגיה הבסיסית לעשות את ההחלפה הזאת של רוב הפעולות המנואל, שעושים אותה בצורה ידנית, הן כבר קיימות. מקומות שבהם אני לא רואה בזמן הקרוב, אז דיברנו על זה בעצם.
אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאלגוריתמים האלה מוסיפים לנו כוחות על. זה כוחות על שאנחנו צריכים לקבל אותם בלי פיקפוק ולסמוך עליהם ב-100%, או שאנחנו צריכים להיות חשדנים כלפיהם?
אוקיי, אז מן הסתם התשובה היא תהיה שצריך תמיד לפקפק. אם אני תמיד אומר לאנשים שאני עובד איתם, מה התכונה הכי טובה לאיש שעובד עם דאטה, זה להיות פרנואיד. אני לא סומך על שום דאטה שמראים לי, ותמיד הנקודת מוצא שלי זה שהוא כולל טעויות בתוכו. ושהוא נתון לבייסים מסוימים. אז לדוגמה, אפשר בעצם לבוא ולומר שכל אלגוריתם שנבנה על בסיס של דאטה, ושהוא נותן בעצם תובנות מסוימות, הוא נופל קורבן לדאטה שעל בסיסו הוא נבנה. למה הכוונה? תחשבו, נניח יש מחקר מאוד מפורסם, שפורסם לפני ממש בשנים האחרונות, ששני חוקרים מאוניברסיטת שנחאי, הראו שיש להם אלגוריתם שמסוגל לזהות האם בן אדם הוא מועד להיות פושע. איך הם לימדו את המודל הזה לזהות? שוב, באמצעות עיבוד תמונה. לקחו תמונות של פושעים, לקחו תמונות של אנשים שהם פושעים מורשעים, תמונות של אנשים שהם לא פושעים, ואימנו את המודל הזה. כלומר, שוב, כמו תחשבו על הדוגמה של דונלד טראמפ והטירס, אז בעצם נתנו דוגמה, זה פושע, זה לא פושע, זה לא פושע, זה לא פושע, ונתנו בעצם לאלגוריתם לחפש איזה משתנים, או קוראים לזה פיצ'רים בשפה הטכנולוגית, הם מאפיינים את אלה שהם אחד ואלה שהם אפס. והאלגוריתם הזה עושה עבודה שהיא מאוד טובה. אממה, מה שבעצם גילו זה שהאלגוריתם הזה לומד לזהות מגשוטס, כלומר תמונות כאלה של קלסטרון שאנשים כשהולכים, שעוצרים אותם בלילה, אז הם מצטלמים לזה. זה לא באמת למד לזהות את האופי שלך, של זה שאתה בן אדם מועד לפשיעה. עכשיו יש עם זה הרבה מאוד סכנה, הבעיה המרכזית זה האנשים שמפרשים את מה שהאלגוריתמים האלה עושים. אז אני חושב שקודם כל צריך לקחת כמה צעדים אחורה פה ולהבין, אוקיי, הדאטה שזה נבנה על בסיסו הוא בעייתי. צריך לדעת לעשות לאפיין מהם המבחנים שעל בסיסם אנחנו משתמשים בדאטה הזה, כדי לומר שבאמת הטיעונים שם הם נכונים. ואני חושב שתמיד יהיו דברים שבני האנוש יגבילו את המכונות, לא ייתנו להם להיכנס אליהם.
אני רוצה לשחק את המשחק הפרנואידי עד הסוף.
אוקיי.
יש את המחקר של מיכל קוסינסקי מסטנפורד, אני מניחה מכיר אותו, והוא עשה מחקר מרתק שהצליח ללמד אלגוריתם לזהות מי הומו ומי לסבית ומי לא. ב-91% הצלחה.
אוקיי.
יש כלים אחרים שמנתחים את תכונות האישיות שלך. יש את 5 תכונות הגדולות, הם מנתחים את תכונות האישיות שלך על סמך תמונות שלך, גם על בסיס למידה אלגוריתמית. וגם את הדעה הפוליטית שלך, כלומר אני יכולה להסתיר מכל המשפחה שלי שאני אוהדת טראמפ, אבל האלגוריתם יחשוף את זה, ואולי גם יכתוב את זה בפייסבוק, או יצבע אותי בצבע אדום.
אוקיי.
איך אני חיה בעולם כזה, שבו אין לי סודות, והאלגוריתם חושף את, רציתי להיות לסבית בארון, והאלגוריתם חושף אותי.
וואה, שואלת פה שאלה שהיא מאוד מאוד קשה. לתשובה הזאת אני אגיד לך שאני מדען, ולא איש דת, וכל מה שקשור לרגולציות זה משהו שאני לא בן אדם לענות עליו. אני יכול לומר לך מה אפשר לעשות עם הנתונים, ואיזה מגבלות יש לדבר הזה, אבל בסופו של דבר, כל מה שקשור לרגולציה זה לא דברים שאני באמת מוסמך לענות עליהם.
אבל הטכנולוגיה מסוגלת לעשות את זה.
יש דברים שהיא מסוגלת לעשות ברמת ביטחון מסוימת, ושוב, בסופו של דבר מה שמעניין כאן זה הטעויות שהיא עושה, כמה הן משמעותיות וכמה הן מרות גורל, וכל האלמנטים הזה של צנעת הפרט, שוב, זה אלמנטים מאוד מאוד מורכבים שביונד מיי ג'אג'מנט.
אבל זה דברים שמעסיקים אנשים בתעשייה, כלומר, אתה יודע, מדעני נתונים, מדברים על זה, חושבים על זה, שואלים את עצמם מה זה הכלים האלה שאנחנו מפתחים?
כמו שאתה ואני מדברים על זה עכשיו, אז אתה יודע, כל בן אדם בר תובנה מדבר על היכולות של המוצרים שהוא מייצר ומה הוא יכול לעשות איתם. מעבר לזה כמובן.
אז אנחנו נעזוב את המגרש הפרנואידי ונעבור למגרש הפרקטי, כי אחד הדברים שמזינים, זה אחד הטיעונים שיש לגבי אלגוריתם, שאתה מזין לתוכו, האדם שמתכנן אותו, מזין לתוכו את עולם התוכן שלו, ולכן יכולות להיות הטעויות, כמו זה חלק מהטעויות שאתה מדבר עליהן, שיכולות להיות.
נכון, יש דוגמה, אפילו אני יכול לתת לך דוגמה למחקר שביצעתי בתפקידי הקודם בחברת Outbrain, שבמשותף עם דוקטורה משולם, שהסתכלנו בעצם על מה אנשים עושים לו share בפייסבוק, לעומת מה הם קוראים בפועל, כלומר על מה הם מקליקים, איזה כתבות, וראינו שיש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים.
למי שלא מכיר את Outbrain, תגיד מה הם יודעים.
שאלה, נקודה מצוינת, תמיד אני מניח שכולם מכירים את הדומיין שבו אני עוסק. אז Outbrain היא בעצם מערכת המלצות תוכן, כשאתם קוראים כתבות, לדוגמה ב-CNN, בפוקס ניוז, ב-ESPN, אז אתם שמים לקרוא כתבה, יש שם המלצות לתוכן נוסף שעשוי לעניין אתכם. אז בעצם על בסיס המידע הזה, Outbrain יודעת גם איזה מקומות, על מה אנשים מקליקים, ולאיזה מקומות הם נכנסים אליהם יותר, ואיזה מקומות פחות. פייסבוק מצד שני יש לה הרבה מאוד דאטה שהרבה מאוד ממנו אני לא מודע אליו, אבל חלקו לפחות היא נתנה לו בזמנו גישה, ואתה יכול לדעת לכל כתבה כמה שיירים היא קיבלה בפייסבוק. אז מה שעשינו זה בסך הכל הסתכלנו על הדיסוננס הזה שבין כמה שיירים לכתבות מסוימות יש לעומת כמה הקלקות היא מקבלת מהצד של מה שאנחנו רואים מ-Outbrain, והדיסוננס הזה היה מאוד מאוד בולט. עכשיו אני לא צריך להיות דאטה סיינטיסט כדי לשאול כל בן אדם ברחוב ולשאול אותו מה ההבדל בין מה שאתה עושה לו שייר בפייסבוק לבין מה שאתה קורא אונליין, נכון? זאת אומרת, איך את מחליטה מה לעשות שייר בפייסבוק? תגידי לי את.
אתה רוצה שיאהבו אותך, שיחשבו עליך דברים טובים, לשרת את התדמית שלך.
נכון.
כולנו צופים בערוץ 8.
נכון, בעצם, בדיוק כולנו צופים בערוץ 8 וקוראים כלכליסט, נכון? אז בעצם, כשאתה עושה שייר למשהו בפייסבוק, אתה בעצם משרת את הפרסונה שלך של מה שאימא שלך ואבא שלך והבוס שלך ואלף מחבריך הקרובים רואים. וזה סוג של פרסונה שאתה רוצה שתשרת אותך. אז מצד אחד זה מאוד אינטואיטיבי שכנראה אני, את ההצעת נישואים שלי אולי, או איזה אירוע כזה נורא שאני מתגאה בו, את הסיום של הדוקטורט שלי, אני אעשה לו שייר בפייסבוק. מצד שני, אם הקלקתי על איזושהי, אם קראתי איזו כתבה על קים קרדשיאן, כנראה שאני לא אחלוק אותה עם אלף מחבריי הקרובים ביותר, אגב, למרות שיש כתבות מאוד מעניינות שגם קשורות אליה, אבל זאת אומרת, יש הבדל מאוד, מאוד גדול בזה, ובאמת, מה שרם ואני ראינו במחקר של, לפחות להבנתי הכי גדול, בסקיילים הכי גדולים שנעשו אי פעם בדומיין הזה, על בסיס עשרות אלפי כתבות ומיליארדי דאטה פוינטס, שיש באמת פער מאוד מאוד משמעותי. מסתכלים על מה אנשים קוראים, זה הדברים הצהובים יותר, היותר אלימים, היותר סביב הסלבריטיז, דברים כאלה. מסתכלים מה עושים להם שרים, זה דברים היותר מפונפנים, מוזיקה, ביטוח, הצעות ניסויים, כל מיני דברים כאלה נורא, נורא נחמדים.
אז אוקיי, דיברנו קודם על זה שאפשר אולי ללמוד משהו על בן אדם ספציפי, פה אתה לומד משהו על האנושות. על איך בני אדם מתנהגים.
שני פנים לאנושות, לפחות ממה שהמחקר הזה מראה, יש את הפנים של מה שאנחנו עושים בפרטיות של, של המחשב שלנו, זאת אומרת שאנחנו פחות מחצינים את זה החוצה, לעומת מה שאנחנו... מה שאנחנו משתפים עם, עם כל ה, עם, עם האישיות, עם כל החברים שלנו וכל האנשים בפומבי. עכשיו, אגב, אני רק רוצה לציין שזה ממש לא אומר שאם אתה רוצה, מה שאנשים רק מתעניינים בו זה רק סלבריטיז. אני רק אומר שיש בו ודברים צהובים. למרות שיותר מתעניינים בדברים האלה. אני בסך הכל אומר שקיימות הרבה מאוד חברות שכל המהות שלהם זה להזין למה שקורה לרשתות חברתיות, ועל בסיס זה להבין מהם הטרנדים ומנסות לעשות כל מיני תחזיות למה יקרה בעתיד, ואני טוען שהדאטה הזה הוא biased. כל דאטה הוא biased בעצם זה שהוא נמדד בטכנולוגיה ובדומיין שהוא מאוד מאוד ספציפי.
מה שאתה אומר זה שאם אנשים מנסים להבין אנשים אחרים על ידי זה שמסתכלים על מה הם עושים בפייסבוק, אז בעצם הם עוקבים אחרי הפרצוף שהם רוצים להציג על העולם. אבל בעצם העניין האמיתי שלהם זה בכתבות שהם בוחרים לקרוא.
תשמע, הדיסוננס הזה הוא נורא נורא ברור. אגב, אני לא אומר שהמידע שיש לפייסבוק הוא לא נכון, זה פשוט צד אחד. צריך להבין את כל הצדדים על מנת לקבל איזושהי תמונה שהיא קצת יותר בהירה.
יש משהו שאנשים גם משתפים וגם קוראים?
כן. כל מה שקשור להורות, לדוגמה, הורות היא אחת מהקטגוריות שהן גם מצד אחד מאוד פופולריות, ומצד שני אנשים גם מרגישים מספיק בנוח לשתף את זה בפייסבוק.
מעניין.
גינון אגב פחות. זה יותר משתפים משום.
אני מניחה שכמו בכל תעשייה, גם בתעשייה שלכם יש הרבה בולשיט.
וואו, וואו.
מאיפה מתחילים?
כן. אז תראו, אז קודם כל אני אגיד שאם התעשייה הזאת של הבינה המלאכותית, יש בה, זה מילת באז, והיא מילת באז קצת בעתית, כי במהות שלה, כל הנושא של בינה מלאכותית, זה בנוי על מושגים מאוד מתמטיים ומאוד מפחידים, וזה מרגיש כזה כמו סוג של קסם, נכון? יש מחשב שפתאום עכשיו לומד לשחק שחמט ומנצח את אלוף העולם. הבעיה היא שברגע שמגיע הרבה באז, אז גם מגיעים הרבה בולשיטרים. נחילים של בולשיטרים זורמים לתעשייה הזאת. אני תמיד צוחק על זה שאם תפתחו עיתון ממוצע, אז חצי מהתמונות שרואים זה מישהו כזה שמחובר לו מיקרופון עם מדונה, נכון? במין כזאת תנוחה כזאת רצינית, והוא מספר על זה שבינה מלאכותית הולכת לעשות X, או שעם הדאטה שלנו נוכל לעשות Y. עכשיו, אם תסתכלו לעומק של, על מה רוב האנשים האלה עושים, הם מעולם לא הסתכלו או עבדו עם הידיים שלהם עם נתונים מעבר לפתוח טבלת אקסל. דאטה אמיתי הוא לא אקסל. עכשיו, בגלל שיש את הערפל הזה סביב מה באמת התעשייה הזאת עושה, אז עם מילים כאלה גבוהות, מספיק שמישהו שולט מעט במילים גבוהות של התעשייה הזאת, לומר דיפ לרנינג, לומר בינה מלאכותית ולומר רובוטיקה, אז הוא יכול מאוד להפחיד אנשים, ובלי שבאמת הם יבינו על מה הוא מדבר, הוא יכול בעצם לדבר חופשי על התעשייה הזאת, ויש תעשייה של טקטוקים וכאלה הרצאות כמו TED, שאנשים עומדים על במות כל הזמן ומספרים.
אנשים גם מגייסים ככה כסף.
אנשים גם מגייסים ככה לא מעט כסף, למרות שאני בטוח שקרנות, אני מקווה לפחות שקרנות מעסיקות אנשים שהם כן מבינים בעבודה השוטפת היומיומית, אבל לצורך העניין אני יכול לומר לך בתור בן אדם שהולך להרבה מאוד טקטוקים ולפעמים גם נותן טקטוקים פה ושם, אז אפשר לזהות בולשיטרים די בקלות, למען האמת, ולא עושים את זה מספיק. יותר מדי הרצאות שאני הלכתי אליהם, אני מאוד מאוד התאכזבתי, בוא נגיד.
איך מזהים?
איך מזהים בולשיטר? אז אני חושב שהנקודת מפתח כאן זה להבין שבולשיטרים ינסו לבלבל אתכם, ומומחים אמיתיים יפשטו לכם את העניין. זאת אומרת, אם אתה נמצא בהרצאה ובן אדם מספר לך על איזשהו אלגוריתם שהוא פיתח, וזה הכל נשמע כזה קסום ולא ממש ברור על איזה דאטה הם בנו את זה, ואיך הם הגיעו למספרים האלה שהם מדווחים, אז יש סכנה שהבן אדם שעומד מולך הוא בולשיטר. והמנגנון כדי לזהות את זה בסופו של דבר, זה לא אני טבעתי את זה, זה בחור בשם נסים טלב, זה להבין מהו הסקין אין דה גיים של הבן אדם שמדבר מולך. תשאל את עצמך תמיד, תשאל או תשאלי כמובן, את השאלה הנורא נורא פשוטה הזאת. עומד מולי בן אדם ואומר, מוציא כל מיני מילים מאוד מרשימות מהפה שלו. מה מונע ממנו פשוט להמציא את כל מה שהוא סיפר לי עכשיו? ופשוט את המספרים, למלא אותם במצגת, ומה מונע ממנו פשוט לרשום מספרים שהם נורא נורא מרשימים כדי לעמוד על הבמה הזאת. ושוב, זה חוזר לעניין של פרנויה. אני מאוד מאוד פרנואיד בכל מה שקשור למספרים שמציגים לי וכשמנסים לספר לי סיפורים. אם אתה מסוגל לשאול את השאלות הנכונות, אז אפשר לחשוף האם הבן אדם שעומד מולך הוא דובר אמת או שהוא חרטיונר.
אתה יודע, אתמול ראיתי איזה ציטוט של אילון מאסק, הוא אומר שאנחנו הולכים לחיות תחת איזה דיקטטורה של בינה מלאכותית, והוא אומר, לפחות ברגע שיש דיקטטור רשע אנושי, אתה יודע שהוא הולך למות בסופו של דבר, אבל הבינה מלאכותית אין לה מוות, היא מסוגלת לחיות לנצח, ואז יהיה לנו דיקטטור בן על מוות שממנו אנחנו לעולם לא נוכל לברוח. זה באמת העתיד שהקומץ אנשים הזה מוליך אותנו אליו?
תראה, אני קטונתי מלסתור או להפריך או אפילו לדבר על דברים שאילון מאסק אומר מבחינת אם נכון או לא נכון, אבל הוא בחור מאוד מאוד חכם, וגם בחורים חכמים לפעמים טועים.
ומה לגבי באמת הפחד הזה? כלומר, אומר, אתה אומר, זה אנחנו לא שם, רוב התעשייה בכלל לא עוברת על דברים כאלה, הרבה פחות מסעיר ממה שאתם חושבים. מה בכל זאת לגבי הדברים שכן מסעירים אנשים, לגבי הסכנות האלה?
אני מעדיף להסתכל דווקא על הדברים הטובים. זאת אומרת, תחשוב על שירותי הרפואה שאתה תוכל לקבל בעוד 20-30 שנה, ואיך כל הנושא הזה של יכולת להבחן מהר ובצורה מדויקת יותר, האם יש לבן אדם מחלה או סימפטומים שמנבאים מחלה בצורה יחסית טובה והרבה מראש. אני מעדיף להתמקד בדברים שאפשר לחסוך בהם חיים. גם בנושא של רכבים אוטונומיים, אז אם תחשבו על... אין לי את הסטטיסטיקות המדויקות, אבל בוא נחשוב רגע על מטוסים. בסדר, אז אנשים, יש הרבה יותר אנשים שפוחדים לטוס במטוסים, אשר פוחדים לנסוע במכוניות. ולמרות שכל הסטטיסטיקה בעצם מראה שמטוסים זה משהו יותר בטוח, חוץ מהנושא של הניקיון, כן? אבל זה מקום הרבה יותר בטוח מאשר מכונית על מנת לנסוע בו. עכשיו, זה לא משנה את זה שזה פשוט טכנולוגיה שהיא יחסית חדשה, ומבחינת התפיסה שלך של מה זה אומר להתרסק במטוס, זה הרבה יותר מפחיד אותך מאשר להתרסק במכונית. אני חושב שאת אותו דבר בסופו של דבר יוכלו לומר על מכוניות אוטונומיות. מכונות אוטונומיות, אני לא יודע אם היום, עם היכולות הקיימות, אולי כן ואולי לא. אבל בסופו של דבר, המכוניות האלה ישפרו את היכולת קבלת החלטות בזמן אמת, ולהציל חיים. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הטעות הזאת שפעם במכונית אוטונומית עושה שבגללה בן אדם נפצע, אגב, לא בהכרח טעות, אבל זאת אומרת, סיטואציה שבה זה קורה, איך אתה ממשקל את זה? לעומת הרבה מאוד מקרים אחרים שטעויות אנוש, או שמישהו רשם בוואטסאפ הודעה תוך כדי שהוא נוהג ועשה תאונה קטלנית, איך זה מבחינתך המשקל הזה נכנס כאן לפועל? אבל בסופו של דבר, אני משוכנע לחלוטין שזה רק ישפר את חיינו.
שאלה לסיום, איך הרגשת אז באפיזודה הזאת שאתה מגלה שהחברה שלך ידע שאתה הולך להציע לה ניסויים? כאילו הטכנולוגיה קלקלה לך את התוכניות, את ההלטה?
העיקר שהיא אמרה כן.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.
עד כאן הכמוסה, שבוע עם רועי ששון. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי מכלכליסט.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, למאור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי, ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.